טוב, שלום וברכה. אנחנו במאמרי הראייה, במאמר שנקרא התורה והתרבות האנושית. זה בעמוד 101, פחות או יותר. יש כמה הוצאות, אבל יש לכם דפים גם עם המאמר. אנחנו ראינו, שמענו כבר שיעור אחד על זה, על המאמר. והרב קוק, אני לא אחזור על כל מה שהוא אמר, רק ממש על אצבע אחת. הוא בעצם הגיע למסקנה שהתורה היא הנשמה של התרבות העולמית. כלומר, היא הקריטריון שהתרבות יכולה בעצם להתיישר מולו וגם להתעלות אל האידיאלים והערכים שהתורה מדברת עליהם. זו ההדרכה האלוהית המוחלטת שאמורה לשכלל את כל האנושות, ואנחנו נפרט את זה היום. אנחנו נראה בעצם איך זה קורה. המאמר הזה באופן כללי הוא יחסית מאמר מופשט ודי עמוק. אז זהו. אז תסתכלו בפסקה שמתחילה בכבר ביארתי. אתם רואים את זה? יש לכם את זה בדפים? יש תחילת פסקה כזאת? אין לי פשוט דף פה לפניי. אני עם הספר פשוט. אתם רואים איפה שיש מקור מספר אחד? למטה יש מקור, נכון? יש לכם, או שאולי אין לכם בדפים מקור, לא משנה. טוב, כבר ביארתי, אתם רואים את זה? אולי תביאו לי דף אחד, אני אגרגל לכם איפה זה בדיוק. רגע. לא משנה, בסדר, שנייה אחת. בסדר, בסדר. אז כבר ביארתי. טוב, אז ובהתגלות הזאת, בוא נתחיל טיפה, זה מסודר פה אחרת. ובהתגלות הזאת, מה, יש לו דף אחר? בסדר, ובהתגלות הזאת, אתם רואים פסקה שמתחילה בהתגלות הזאת אצלכם? פה זה לא תחילת פסקה, אבל לא משנה, נתחיל משם. התגלות הזאת, שפעולתה של תורה ניכרת על ידה במהותה החיצונה של התרבות האנושית, על ידי גרעון והוספה, פועל רוח אלוהים חיים ההולך ומרחף על ההוויה כולה, על כל מעשה בראשית מראש ועד סוף, להניג אותה בדרך הארוכה הנצחית של התיקון, של השכלול ושל ההתעלות. כלומר, התורה היא כמו רוח אלוהים שמרחפת על פני המים, על פני התרבות האנושית, במובן החיצוני שלו בהופעה, והיא זו שמרוממת אותה, מצחצחת אותה, מדריכה אותה, וכל התמורות הרוחניות שבמהלך ההיסטוריה והתרבותיות הן קשורות בעצם להתעלות הכללית של האנושות לקראת התיקון השלם. וזהו. עכשיו, כבר ביארתי במקום אחר את מערכת הגוונים השונים שאנו רואים ברוח האנושית, ברוח האנושיות, שבכללה מתחלקים הם לארבעה צדדים. הוא ביאר את זה במאמר תללי אורות. למדנו פה את המאמר הזה ביחס אל טעמי המצוות. הוא הביא את ארבעה הצדדים של הרוח האנושית, שם הוא הביא את זה בתור ארבעה גוונים של טעמי המצוות. לכל מצווה יש טעם שהוא יגיד עכשיו גם את הטעמים האלה. אז הכוללים בקרבם ארבע שאיפות נצחיות, שיתר השאיפות הן להן בתור ענפים ותולדות. ואלו הארבע הן: הרוח האלוהי, הרוח המוסרי, הרוח החברתי, הרוח האמוני או הדתי. אז הוא לא מפרט כרגע, הוא מפרט עוד כמה שורות. בוא נעשה רגע דילוג ותכף נחזור לפה. הוא מסביר ככה. הרוח האלוהי, אתם רואים? תדלגו כמה שורות. אני עוד פעם, אין לי את הדף לפניי. אז כן, אז כן, בדיוק. זה באמצע הפסקה הבאה אצלכם. בסדר? אתם רואים? באמצע הפסקה הבאה. אני עושה רגע דילוג ותכף חוזר למה שקראנו עכשיו. אז הרוח האלוהי, מה הגילוי שלו? מתגלה בקודש, בנבואה, ובחול, בפילוסופיה ובשירה העליונה. זה גילוי של הרוח האלוהי. הרוח המוסרי מתגלה בסדרי החיים, במשפט, בחסד ובצדק וחיו יצא בהם. הרוח החברתי מתגלה בקונניות מדינות, עמים וממלכות, וממנו תוצאות לרוח הלאומי המיוחד ולסדרי המשפחה. והרוח האמוני מתגלה במכוני הדתות, לפי חלוקי אופיים המיוחדים, האופיים המיוחדים להם. אז זה בעצם פירוט של מה שראינו. אני חוזר עכשיו לפסקה שלנו, בסדר? אז הוא אומר ככה, ש... אתה מתבונן על רוח של האנושות, אז יש לה ארבע שאיפות. ארבע שאיפות שאפשר לסמן. וכל, אתה תגיד מה, רק ארבע? אני רואה לאנשים יש הרבה שאיפות בחיים. בסדר. זה ענפים של השאיפות האלה. הם תחת אחת הקטגוריות האלה. הרוח האלוהי, זה אמרנו, זה הנבואה, הפילוסופיה, בחול. השירה העליונה, הצד העליון של האדם, לבטא אותו, לחשוף אותו. הרוח המוסרי, זה מה שמניע את החברה לסדרי החיים, המשפט, החסד, הצדק. הרוח החברתי, ומה שמסדר את המדינות, את הלאומיות, סדרי המשפחה גם כן, והרוח האמוני או הדתי. זה מה שמקים דתות, כן? מכוני הדתות. חוש היופי האצילי של האדם עושה תמיד מדעתו ושלא מדעתו מזיגות שונות מהתערובות של ארבע הרוחות הללו. אני אקרא את כל הפסקה ויסביר. ויש אשר רוח אחת מתעלם באיזה חזיון של חיים, או באיזה מרחב של ארץ, או באיזה תקופה דורית, אבל אף שאיזה צד מצדדי הרוח הללו מתעלם, אז מכל מקום פעולתה מפעולה תדירית, גם מתחתיה של ההכרה הבולטת, והצד המתעלם מתמזג בצדדים המתגלים, ועושה עימם יחד את מפעל המזיגה התרבותית. טוב, אני מרגיש שזה ארוך מדי וקשה מדי. אני מסביר, תסתכלו רגע. יש ארבע שאיפות ברוח האדם, והן ארבע שאיפות שונות. אבל מה שקורה, מה זה חוש היופי האצילי של האדם עושה תמיד מדעתו ושלא מדעתו, מזיגות שונות. כלומר, אף פי שזה שאיפות שונות, אבל זה תמיד מעורב מארבע השאיפות הללו. אגב, זה קשור לארבע אותיות של שם הוויה. פעם אני שמעתי את זה מהרב אבינר. השאיפות האלה שמופיעות באנושות. ויש אשר רוח אחד מתעלם באיזה חזיון של חיים. מה הכוונה? הכוונה ש... לפעמים יש תקופה שרוח אחת היא לא נמצאת, היא לא מופיעה על במותי ההיסטוריה. למשל עכשיו, אין לנו נבואה, נכון? אז הרוח האלוהי באומה הישראלית, לפחות אין לו גילוי בפועל, נכון? אני צודק? אבל מה? יש שאיפה שתחזור הנבואה. הנבואה היא תחזור? ודאי תחזור. הנביאים דיברו על זה שהנבואה חייבת לחזור. זה שאנחנו רק מושכים עכשיו זמן עד שתהיה לנו נבואה. הרב קוק כותב באורות שחסרון רוח הקודש בישראל זה לא חסרון מעלה, אלא זה מום ומחלה, ובישראל זה מחלה עוברת שהיא חייבת להירפא. אז מכל מקום הרוח האלוהי הוא נעלם, זה מה שהוא מתכוון. ויש אשר רוח אחד מתעלם באיזה חזיון של חיים, איזה תקופה מסוימת, או באיזה מרחב של ארץ, תמצא איזה מקום שאין שם נגיד רוח מוסרי, כמו שאברהם אבינו אומר, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי, נכון? אז יש שם הרבה דברים, אבל הם לא מוסריים, מסוגלים להרוג בעל של אישה, כי היא יפה. אז זה נעלם. או באיזה תקופה דורית, יכול להיות תקופה שחסר שם משהו, רוח אמוני או דתי או רוח חברתי, אבל אף שאיזה צד מצדדי הרוח הללו מתעלם אז, מכל מקום פעולתה מפעולה תדירית, גם מתחתיה של ההכרה הבולטת, והצד המתעלם מתמזג בצדדים המתגלים. אז בואו ניקח רגע את הדוגמה שנתנו, ניקח את הדוגמאות. יש, זאת אומרת, אבל פי שעכשיו נגיד הנבואה בפועל היא לא מופיעה, אבל היא פועלת את פעולתה תחת פני השטח, והיא תתגלה, יבוא שלב שהיא תהיה... כן תתגלה, וגם היא כן מתגלה בצורה שהיא לא אולי גלויה, אבל דרך ההדרכות של החכמים, דרך דברים שהם כותבים ואומרים, מתגלה, יש איזו הדרכה אלוהית, דרך רוח הקודש של החכמים. יש שלב שגם זה יהיה לא מתעלם, לא נעלם. אבל זה לא... אבל או, יש לזה, כן, כל רוח פה אפשר לקחת דוגמאות מזה. ועושה עמם יחד את מפעל המזיגה התרבותית. עוד פעם, והצד המתעלם מתמזג בצדדים המתגלים, ועושה עמם יחד, אז נגיד היא תתגלה ברוח האמוני, בסדר? ועושה עמם יחד מפעל המזיגה, אז מזיגה התרבותית, עד אשר יגמרו ימי העיבור של היצירה הרוחנית, שפה קשה, והצד המתעלם יוצא לאוויר העולם. מה זה ימי העיבור? כל תקופת העיבור הולך ומתבשל פה משהו, נכון? עד שהוא נולד. אז גם כן איזשהו סוג של רוח, או השאיפות של האדם, הם בבחינת עיבור. יש בקבלה מושג כזה שנקרא עיבור, יש מושג שנקרא יניקה, יש מושג, כל מיני מושגים כאלה שזה משלים. אז עיבור, יש דבר שהוא נעלם, ועתיד להתגלות, אז אחד מצדדי הרוח שנעלם הוא בבחינת עובר, הוא לא נגלה, אבל הוא ייוולד. כלול בהדרו, פעולותיו ופעותיו מתחילות להתראות על אופק החיים הכללים. אז זה לאט לאט דוחף. זה רוח שדוחפת מבפנים. בכל חברה, בכל דבר. בכל השאיפות של האנושיות. ארבע הרוחות. מה זה קשור אל התורה והתרבות האנושית אנחנו מבינים? כרגע עוד לא, נכון? תכף הוא יסביר. הוא עכשיו ייכנס לארבע רוחות האלה, ניתן לכם איזה הקדמה, ויפרט אותם ויסביר אותם, ובסופו של דבר הוא יראה, הרב קוק, שהתורה היא נשמת ארבעת הרוחות האלה. הרוחות האלה מצויות בהכנה של הרוח האלוהית, של התרבות האנושית. והתורה היא בעצם נותנת להם הדרכה, לארבע הרוחות האלה. הרוח האלוהית, הרוח המוסרית, הרוח החברתית והרוח האמונית. היא מופיעה את הכוחות האלה שגנוזים בשאיפות האנושיות בצורה הכי זכה ובהירה ואמיתית. אתה הולך במזרח ורואה מיליוני אנשים יושבים ועושים שם מדיטציה. ודתות שלמות של זן ובודהיזם וכל מיני שיטות שונות ומשונות. זה בא מאיזושהי שאיפה פנימית, נכון? דתית, או אפילו שאיפה אלוהית. אבל זה מופיע עם הרבה סיגים, ולא מביא אותם לא לנבואה, ולא להערה, כמו שהם מדברים. מביא אותם אולי להיות רפואים ורגועים. אז התורה היא למשל הדרכה. השאיפה שלהם היא שאיפה נכונה. הדרך... כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. תבוא התורה ותיתן לזה הדרכה. הרב קוק האמת עוסק בזה. הוא נותן לזה, סתם אם כבר נתתי דוגמה, אז אני אסגור אותה. באורות הקודש ב' הוא קורא לשאיפה הזאת שאיפת הייאוש המוחלט. כי זה ייאוש מהעולם, מהרע המשתולל, זה מין בריחה מהעולם, הבודהיזם. השאיפה של הבודהיסט זה להתעיין, כלומר להפוך את הרגשת האני שלו, את האגו שלו לעין, להרגשת עין, זה נקרא התעיינות בסינקריסטית נירוונה. כן? זה פירוש המילה נירוונה, כלומר שלא תרגיש עוד את עצמך, וכמובן שהם נעשים בלתי רלוונטיים לעולם, כי הם לא מקדמים שום דבר, הם שוקים באיזה מין פרטיות וייאוש מהעולם, ובורחים לעשות מדיטציה ולעשות, בערי ההימלאיה. בסדר? עד כאן זה ברור? מה אתה אומר? כן, אבל זה מושגים שונים לגמרי. בסדר? להפוך את העני לעין ביהדות, זה לא לאבד את תחושת העצמיות שלך, אלא זה בבחינת מה שחזל אמרו, עשה רצונך כרצונו. שהרצון שלך תבטל אותו מפני רצונו. אז מה, אבל זה מה שאני רוצה. אז תהפוך אותו לעין. אז תתבטל, תהיה עבד השם. אבל זה לא ביטול במובן של למחוק את האגו שלי, את הרגשת האני שלי. כי הם נעשים כמו איזה מין עלה יבש שתלוש והולך וקלה. זה, הם לא נורא לא סוציאליים, הבודהיסטים. הם לא מקדמים את החברה, לא דואגים לחלשים, לא נלחמים ברשעה. אז הרשעה מבסוטה על הדבר הזה. הם לא מעכבים אותה. מה שמשותף להם וליהדות, הרב קוק כותב, זה שנאת הרע. רק הדרך טיפול היא שונה לחלוטין. שאנחנו נלחמים ברע, ופועלים בתוך הקהילה. הרחם ביהודי הוא לא בורח לגבעה ועושה מדיטציה, אלא עוסק בשלום בית ולהרבות תורה בישראל, ופועל בקהילה ומרביץ... מה אתה אומר? מתקן עולם. זאת אומרת, הוא נלחם ברע, הוא מוסיף טוב, הוא לא מיואש, לא מהרע ברוח ולא מהרע בחומר, ולא מהרע בחברה ולא מהרע בלאומיות, והוא פועל ופועל. ושם זה לברוח, אז... עכשיו, מאיזה שאיפה? עכשיו בוא נחזור. רגע, שנייה, עוד שנייה אחת. רק תזכור את השאלה, שנייה אחת. אבל מאיזה שאיפה סוף סוף הם באים? הם באים משאיפה עליונה. אתם מבינים? הארבע רוחות האלה הם מה שמחולל את כל מה שאתה רואה על פני הגלובוס. כל מה שאתה רואה בשאיפות של רוח האדם. לא משנה אם זה, בכל הרמות, הכלכליות, המדיניות, החברתיות, המוסריות, המשפטיות, כן? האומנותיות, הכל, הפילוסופיות, הכל יונק. הרב פה, אתם צריכים להבין, המאמר הזה זה מאמר מאוד כוללני, מאוד עמוק. התורה היא הנשמה של הברוחות האלה, זה הוא עוד לא אמר, הוא אמר את זה בשיעור קודם, ראינו את זה בדרך כלל, אבל תכף אנחנו נראה שזה, היא באה לתת מענה לארבע השאיפות האלה, שזה בסך הכל שאיפות טובות, אבל הן חייבות הדרכה. השאיפה החברתית היא יכולה להפוך להיות קומוניזם דורסני ורצחני, נכון? היא יכולה להפוך להיות משהו חולני, היא יכולה להיות משהו סוציאלי, משהו שהוא מארגן את בני אדם. היא יכולה להפוך להיות כפירה בהשם, השאיפה החברתית. כמו למשל מה? כמו מה? קומוניזם? כן, אבל גם דמוקרטיה. דמוקרטיה בעומק העניין, אם הרוב קובע, זה כבר לא השם קובע. ולכן, הסידור החברתי הוא יכול להפוך להשאיר את ההדרכה האלוהית בשמיים. להגיד, שמענו את הציווי האלוהי, אנחנו ניתן לאדם להחליט. הרוב קובע. הרוב קובע. זה העניין, זה העניין. זאת אומרת, זה מין אליל שקוף כזה, הדמוקרטיה, שלא כל כך אנחנו שמים אליו לב. אם מקבלים החלטה דמוקרטית ברוב, במשהו שהתורה לא הדריכה, זה דרך מצוינת לקבל החלטה. זה ממש אולי הדרך הכי טובה, שהרוב יקבע, למה לא? אבל אם התורה כבר התייחסה לעניין הזה והדריכה, אין שום סיבה שהרוב יקבע, בסדר? אוקיי, אני סתם נותן דוגמאות, אבל כן, יש פה אין ספור דוגמאות, בכל רוח פה אפשר לתת אין ספור דוגמאות. אז רגע, שנייה, אז נגיד בהקשר הזה, אז התורה היא באה להדריך לצחצח את השיטה הזאת, להגיד לה מתי היא נכונה, מתי היא לא נכונה. זה לא פרה קדושה, הדמוקרטיה, זה שיטה אנושית לסידור החברה, שיש בה סיגים, ויש בה גם דברים טובים אגב, כן. 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 הבנתי, אני לא נגד מדיטציה, אני ממש בעד. זה מצוין, מדיטציה. אבל התכנים הדתיים שיש בעבודה זרה הזאת של הבודהיזם, אני כן מתנגד אליהם. מדיטציה עצמה היא דרך נהדרת שאדם הוא ייכנס למקום רוחני. אתם יודעים, המוח שלנו, ככה הסבירו לי, עובד בגלי בטא. בסדר? זה מין קצב כזה. ויש בזה גם שלוש דרגות. אז שאדם הוא מתפקד בחברה וזה דרגה מסוימת. כשאדם הוא בסטרס, יש לו מבחנים, יש לו פרנסה, יש לו ילדים, לטפל, יש לו זה. אז זה דרגה השנייה, וכשהוא בסכנה זה הדרגה השלישית. כאילו זה מהירות של גלי בטא. בסדר? המדיטציה זה מין שיטה כזאת של הרפאיה, שהוא מוריד את הגלים במוח שלו לגלי אלפא. מין כזה, פתאום הוא לא מתעסק רק בעולם שבחוץ, אלא הוא עכשיו יש לו איזה יכולת להתבונן גם על, על החיים שבפנים. וזה דרך נהדרת, ממש נהדרת, להיכנס לאיזה מין מוד רוחני כזה, שאדם יכול להמשיך עם הגלי אלפא האלה כל היום, להיות מחובר לעצמו וקשוב לעצמו ומקום רוחני ומתבונן בבחינת שיוויתי השם לנגדי תמיד, לחבר את כל מה שהוא נפגש איתו לגילוי האלוהי, לחשוף אותו, להתייחס אליו. זה מצוין, לא, אין רע בהרפיה ובכניסה למקום הרוחני, זה דבר מצוין. אבל הנה, זה דבר שצריך שהתורה תדריך אותו, בסדר? בסדר? ברור הנקודה הזאת? זה סוג של התבוננות, להביא את עצמך למקום של התבוננות, ומקום נפשי רגוע יותר ושלב יותר, זה עוזר בהרבה דברים. ודאי, אין בזה שום דבר רע מצד עצמו. אבל הבעיה שהם מכניסים לזה את התכנים שלהם, של זה שאתה בא ואומר, תוך המדיטציה אני צריך להעלים את עצמי, זה כבר בעיה, אתה בורא, למה שתעלים את עצמך? להפך, תחשוב מה אתה תורם לעולם, תחשוב מה אתה מקדם, מה היית רוצה לתקן. כן. כן. זה, נכון, זה בא מזה גם, זה גם מזה, כי אם אתה אומר שהאדם הוא מרכזי, והוא נועד להיות שליח אלוהי לתקן את העולם מלכות שדי, והתאבה כזה שבור לעשות לו דירה בתחתונים, מובן שהוא פועל עם... אתה יגיעו... אני יודע מה, בקיצור... זה מתחילות להיות הרבה בעיות. טוב, אז אני ממשיך. בסדר, אז העסק פה ברור, מה זה שלפעמים רוח אחד הוא מתעלם ואז הוא מתגלה בתקופה אחרת וכו', אבל כל הרוחות הן גנוזות זו בזו. כלומר, לפעמים רוח אחת היא מאוד מופיעה בצורה חריפה ורוח אחרת נעלמת. אבל היא לא נעלמת לגמרי, היא גנוזה ברוח השנייה. אפילו ניקח דוגמה, לפעמים... הרוח החברתי הוא מאוד חזק. הקומזניסטים, למשל, הם מחקו את הדת, נכון? הם מחקו את כל הרוח האמוני, נקרא. אין, לא היה אסור שם, לא נצרות, לא יהדות, לא שום סיממן, אסור סידור בבית, כלום. אפילו ללמד עברית אסור. טוב. אבל ההתייחסות שלהם לחוק החברתי הזה הייתה התייחסות דתית לכל דבר. זאת אומרת, הם עשו שם חתיכת פסל והשתחוו לו. אתם מבינים? ואחר כך, כשזה הותר, אז הכוחות האלה שהם הופיעו בצורה מאוד מזערית ומנותבת למקום לא נכון, הם פשוט התגלו בצורה אחרת. בסדר? אז זה רק עוד דוגמה. טוב, הרוח האלוהי, זה פסקה שכבר קראנו ואני חוזר עליה. קראנו את זה בשביל להבין על מה הוא מדבר בכלל. הרוח האלוהי מתגלה בקודש, בנבואה. זה הפסגה של השאיפה האנושית ברוחניות, כמו שמשה נקרא איש האלוהים. הוא כל כך גילה את השם יתברך בחיים שלו, זה פסגת הרוחניות, וגם בנבואה, אגב, יש מדרגות. הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק ב' ממה, הוא מביא שם 11 מדרגות בנבואה, 2 ברוח הקודש ועוד 9 בנבואה. ובכל, בפילוסופיה ובשירה העליונה. שירה במובן של מבט כולל, לא שירה שאדם כותב, עזבת אותי ואני בוכה פה ובעטתי בחתולה. זה לא שירה, השטויות האלה שהולכות היום, אלא שירה במובן של מבט כולל, שאתה מצליח לגעת בעדינות של החיים, באציליות שלהם, וגם הפילוסופיה, במובן של מחקר ואהבת החוכמה, אז זה ודאי צד היותר עליון של גילוי חולי של צלם אלוהים. הרוח המוסרי, כן, הפילוסופים היו מדריכים גם את העם על ידי הגילויים שלהם, השיטות שלהם. הרוח המוסרי, במובן החברתי, מדיני, אני מתכוון, ומידותי, הרוח המוסרי מתגלה בסדרי החיים, איך החברה מנועלת, מה המערכת שמתקבלות בהחלטות או מה המידות הנהוגות, הנימוסים של המדינה, במשפט, בחסד ובצדק וכיוצא בהם. זה הצעד שחושף את ה... בעצם כל מה שיש בו הכרעה בין טוב ובין רע. זה הרוח המוסרי. מה שמנהיג את החברה כביכול אל הטוב, רק שלפעמים קוראים שם לטוב, לרע טוב ולטוב רע, אבל זה הרעיון של הרוח המוסרי. כשזה מוסר אנושי, אז הוא דורש צחצוח. יש פה אולי אורות הקודש ג'? יש פה אורות הקודש ג'? יש פה. תודה רבה, חילה, אני מטריח אותך. באופן כללי, כל חברה היא מנהיגה את עצמה באיזשהו סדר אלוהי מסוים, אבל הרב כותב בתחילת תורות הקודש ג', אם אין, אז לא נורא, זה לא נורא. אז לא משנה, אני אגיד בעל פה, לא משנה. בתחילת תורות הקודש ג', ממש בפסקה הראשונה או השנייה של מוסר הקודש, הוא מסביר שם הרב קוק שמוסר של חול הוא מוסר שהוא רפוי. הוא לא יכול באמת להדריך את החברה. המוסר הוא תמיד יונק מיראת שמיים, מהמוסר של הקודש. לא משנה, באמת, לא משנה. תודה רבה. יישר כוח. בסדר, הכל לטובה. אז נגיד קאנט, עמנואל קאנט, הוא אמר, יופי, תודה רבה, ברוך תהיה. עמנואל קאנט, הוא אמר שמה שאמור להדריך את האדם זה הצו הקטגורי בעצם של המוסר. מה הצו הקטגורי של המוסר? שאל תעשה שום דבר שלא היית רוצה שאחרים יעשו. כל מה שאתה דורש מעצמך והיית רוצה שכולם ינהגו בו, זה מה שתעשה. בסדר? נכון, זה מעניין? מה? למה? אתה אומר, דומה למה ששנוא עליך, אתה עושה לחברך. אז מאיפה זה בא? ואהבת עליך כמוך, נכון? מה המשך הפסוק? אני השם. זאת אומרת, מה שקאנט אומר, בעצם אומר, אל תגנוב, כי לא היית רוצה שכל החברה תהיה גנבים עכשיו, נכון? אל תזרוק קליפות של פיסטוקים ברחוב, כי לא היית רוצה ללכת עכשיו ללכת ברחוב מלא קליפות של פיסטוקים. לא היית רוצה שכולם יזרקו, נכון? אל תפר הבטחה, כי... הרי כשאתה הבטיחו לך משהו, אתה רוצה שיעמדו בזה, נכון? אם אתה מבין את זה, אז, ואתה מתנהל ככה, זה הקצב הקטגורי של המוסר. עכשיו, זה נחמד, רק הבעיה שזה לא יעמוד בניסיון חזק. זה הבעיה. כשיבוא לאדם ניסיון חזק, הקנט הזה לא ידגדג אותו בכלל. כל ניסיון של קשור לתאווה, שבוערת בו יש התאווה, או יש לו איזה ניסיון, עכשיו יכולת לקחת ממון של מישהו בלי שאף אחד ידע, לא, המוסר הזה לא ידגדג אותו, הוא לא יכול להדריך. אז זה מה שהרב כותב באורות הקודש. מה? כן. כן, כן, גמרנו. אז המוסר של חול, הוא כותב הרב קוק, איננו עמוק. אני נותן לכם את זה תור דוגמה, למה התורה היא ההדרכה של כל השאיפות, כל הרוחות האלה. המוסר של קודש איננו עמוק, ואיננו נכנס בפנימיות הנשמה. זה מוסר של חול. זאת אומרת, חיסרון ראשון, הוא לא חודר לעומק. ואף על פי שהאדם נשאר אחריו לטובה, על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי היגיון, כמו שאמר עמנואל קאנט, אין להדרכה הזאת תפיסה עומדת בפני ההסתערות של תאוות שונות כשהן מתעוררות בחוזקה. כלומר, זה יעמוד לו בניסיון חלש. אבל בניסיון חזק לא יעמוד בכלל. רק כשאדם הוא ירא אלוהים, מה שאמר אברהם אמינו. כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה. והרגוני על דבר אשתי. מה זאת אומרת רק? הוא אומר, המלבים פירוש מדהים. הוא אומר, אני ראיתי שיש פה אנשים מידות טובות, וסדרי משפט, ואין שום מתום, הכל טוב. אבל רק אין יראת אלוהים והרגוני על דבר אשתי. לא, אני לא יכול לבטוח פה בשום דבר, כי חסר פה הדבר הכי חשוב, המוסר האנושי, עם כל ה... אם הוא לא יונק מיראת השם, שאדם הוא אומר, הוא יודע שהוא מתעלף לפני מלך, שהוא יודע את כל מעשיו, הנגלים והנסתרים, ואת מחשבות ליבו, ויש לו, יש לה השלכות למעשים שלו, אם אין יראת שמיים, המוסר לא יעמוד. אז אומר ככה, וקל וחומר, שאין ביד מוסר רפוי כזה, מוסר של חול, להדריך את הכללות, אי אפשר להדריך ככה מדינות, ועמים, וחברה, את הציבור האנושי בעומקו ויקף גודלו, לחדור אל עומק הנשמה, ולהפוך את האדם הכללי והפרטי, לב בשר תחת לב אבן, לא יש עצה אחרת כי אם שיהיה מודרך על פי המוסר האלוהי. זה יש לו פה הרבה פסקאות על הנקודה הזאת. בסדר? איך המוסר של התורה הוא המדריך, מוסר הקודש. יש עוד בעיה, לא רק שזה רק מוסר שלא חודר לעומק הנשמה והלב, שהוא רפוי, הוא כמו המלצה חמה כזאת, אבל לא יעמוד בניסיון קשה. יש עוד בעיה, שהוא גם... אין לו קריטריון שהערכים יכולים להתברר מולו. זאת אומרת, יכולים להגיד על הרע שהוא טוב, על הטוב שהוא הרע, וזה הופך להיות, פה יש צרה כפולה, זה הופך להיות נורמה חברתית. אתם מבינים? זה צרה כפולה. למשל, תקחו היום דוגמה, שעבירות הכי קשות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, נכון? עבודה זרה, מה שהתורה מדריכה, אז בתרבות המערב זה לא, אתה אומר שזה עבודה זרה, אני חושב שזה הנרטיב שלך, נכון? אני חושב שזה נכסים היסטוריים, שזה רבגוניות החיים, שזה חופש הפולחן, יתנו לזה שמות אחרים, אבל או נגיד גילוי עריות, מה שהתורה קוראת לו גילוי עריות של אני יודע מה, ניאוף וזנות וסטייה, ויקראו לזה תרבות המערב ואהבה, וחופש הפרט, וקדמה, ייתנו לזה שמות אחרים. זאת אומרת, המוסר, כשהוא לא יונק מהדרכה האלוהית, הוא לא מוסר בעצם. אתם מבינים? המוסר הופך להיות מוסר אנושי. לכן צריך תורה שאת הרוח המוסרי של האדם תרומם. או אפילו שפיכות דמים. יש נגיד קונסנזיוס וטאבו שלא שופכים דמים, לא רוצחים, נכון? מה? עוברים. מה?
עוברים, לא שפיכות דמים.
יפה. עובר, נכון, הפלה. או לשון הרע. הרי אמרו כל המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים, נכון? החזל הרחיבו את המושג שפיכות דמים. אתה מבייש מישהו. היום, אני יודע מה, מה שהתורה קוראת לו נעת דברים, או לשון הרע, או הלבנת פנים, או הוצאת דיבה, יקראו לזה חופש העיתונות. וזכות הציבור לדעת. וטוקבק. זו תגובה לגיטימית. אז אתם מבינים שהמוסר הוא חייב... קריטריון אלוהי להתיישר מולו, אחרת הוא לא מוסר. זה הופך להיות קריקטורה. אז אני ממשיך. אז זה הרוח המוסרי. הרוח החברתי מתגלה בכונניות מדינות וממלכות, עמים וממלכות, וממנו תוצאות לרוח הלאומי המיוחד ולסדרי המשפחה. היום אנחנו רואים הרס של סדרי המשפחה ברמה הכי מבולית, מה שנקרא. תקופת המבול. חזרנו לפני המבול. הכל נקרא כבר משפחה, כן? כל אחד במשפחה שלו. הוציאו ספר כזה לילדים. אחד יש לו אבא ואמא, אחד אבא ואבא, אחד אמא ואמא, אחד... ישראלית עם ערבי, כן? זה ספר שהילדים חייבים לגדול עליו בגני הילדים. ציו ספר כזה, ספר חינוכי, שכל אחד והמשפחה שלו. אחד יש לו משפחה חד-הורית, הכל נקרא משפחה, הכל פתוח. ככה זה נקרא ספר, כל אחד והמשפחה שלו. אז אנחנו מבינים שצריך פה הדרכה אלוהית גם גם רוח החברתי באופן כללי חייבת המון הדרכה, זה כוח אדיר. והרוח האמוני מתגלה במכוני הדתות לפי חלוקת האופיים המיוחדים שלהם. זה ברור שצריך הדרכה, אתה לא ניגש אל האלוהות אלא בדרך שהוא ציווה אותך. יש רק שתי דתות אמיתיות בעולם, אתם יודעים מה הם? מה? לא, יהדות ושבע מצוות בני נוח, כן? ככה אומר רבי יוסף אלבו. האסלאם זה דת אנושית כמו הנצרות בדיוק, אין שוני מהותי ביניהם יותר מדי, רק לא אלילית, אבל ודאי זה המצאה, זה דת אנושית. זה ניואנסים של חטא העגל. אתה ניגש אל האלוהות בדרך שאתה המצאת, בדרך שאתה רוצה. ואני לא מדבר על עבודה זרה, שזה אידיאולוגיה של פורקן היצרים. אבל ודאי שזה צריך, מכוני הדתות הם חייבים הדרכה האלוהית של התורה. ארבעת הרוחות הללו, המשכתי, אינם חדלים אף לרגע מלדפוק על הנימים של הנשמה האנושית. אגב, למה שאנחנו מנוח? כי זה דת שכתובה בתורה, נכון? התורה מדריכה את הגויים כיצד עליהם ללכת. וכל דרך אחרת היא לא רצויה מלפניו יתברך, היא אנושית. ארבעת הרוחות הללו אינם חדלים אף לרגע מלדפוק על הנימים של הנשמה האנושית, והם מביאים עמם את כל המון המעשים השונים אשר בחיים הממשיים, ואת כל הכישרון של המחשבה והיצירה האנושית, ההולכת ומתרחבת בעולם בכל המשך התקופות השונות אשר למהלך הדורות. אמנם, טוב, אולי אני אסביר לפני שאני אמשיך. אז ארבעת הרוחות הללו הם כל הזמן, איך אומר, אינם חדלים אף לרגע לדפוק על הנימים של הנשמה האנושית. זה מה שדוחף את השאיפות של האנושות. זה מה שכל המפעלים שיקומו, זה אפשר לסווג אותם בארבע הרוחות האלה. והרוחות האלה יש להם מטרה. כמו שילד הוא נולד עם כל מיני כוחות, ובהתחלה הם לא בהכרח מנותבים למקום טוב, אבל הכוחות האלה מושכים אותו סוף סוף לאנשהו. אותו דבר האנושות. האנושות היא צריכה הדרכה כדי שהכוחות, השאיפות שפועלות בה, הן יהיו מנותבות למקום אלוהי, מקום שהופך את העולם לגן עדן. והם מביאים ממנו את כל המון המעשים השונים אשר בחיים הממשיים. כל מה שאתה רואה בעולם זה אחת מארבע השאיפות הללו. ואת כל הכישרון של המחשבה והיצירה האנושית, לא משנה אם זה מחשבה במובן הפילוסופי, במובן האומנותי, במובן המדעי, במובן החברתי, ההולכת ומתרחבת בעולם בכל המשך, זה המחשבה, כן? המחשבה והיצירה האנושית, ההולכת ומתרחבת בעולם בכל המשך התקופות השונות אשר למהלך הדורות. זה מאמר כזה, מסתכל על העולם במעוף הציפור, מבט מאוד רוחני. אמנם בראשית התגלותם של ארבעת הרוחות הללו בחיי האדם, הרי הם כדמות גרעינים מלוחצים מאוד, קטנים בהיקפם וגסים בציורם, אבל הם, עם כל המחשכים והזהיריות שבהם, אינם היסודות של חיי התרבות העתידיים לבוא. טוב, אז אומר ככה... ארבע רוחות האלה בראשית התגלותם בחיי האדם הם גרעינים מלוחצים. מה זה גרעינים? כמו, הכוונה כמו דבר גרעיני שהוא גונז בקרבו את הכל, כמו הגרעין של העץ, הוא גונז את כל מה שיגדל אחר כך. האנושות בספר בראשית, הרבה פרשיות שם הם פרשיות בראשית ונוח, הן פרשיות גרעיניות. זה גונז את כל מה שיגדל אחר כך. זה גרעינים מלוחצים. מה זה הכוונה על מלוחצים? בלשון שלנו צפופים, הכל שם כמו חקר המוח. חקר המוח זה חקר מאוד קשה, כי הכל שם מאוד צפוף, מאוד לחוץ, מאוד קטן, מאוד משפיע. זה מין גרעין מלוחץ של כל הגוף, המוח. אז להתבונן על גרעין, או להתבונן על תא זרע, להתבונן על מוח, להתבונן על גרעין של עץ, ככה זה השאיפות האלה בראשית התגלותם, אתה יכול לדרוש כל מעשה בראשית, כל פרשיות בראשית ונוח, לא משנה אם זה קין ואבל או מגדל בבל או הכל או דור המבול, הכל סביב ארבעת השאיפות הללו, איך הן מופיעות, קטנים בהיקפם וגסים בציורם, אבל הם, עם כל המחשכים והזעיריות שבהם, זה עיריות שבהם, אינם היסודות של חיי התרבות העתידים לבוא, הכל יצמח מהשאיפות הללו. עכשיו, כל מה שלמדנו עכשיו, הרב עכשיו ממקד אותנו בפסקה הקרובה. התורה, בהשפעתה, באה ומצחצחת את אלה ארבעת הרוחות ומעלה אותם אל הגובה העליון, שתבונה אליו השדרות האנושיות כולן באחרית. היא ההדרכה, היא הליווי, היא הרוח אלוהים שמרחפת על פני המים, שמעלה את כל השאיפות האנושיות אל התכלית שלהם, למה שהם נועדו, הכוחות האדירים האלה שמחוללים כל כך הרבה מפעלים, מצחצחת אותם מכל השיגים, על ידי ההזדקחות הגמורה של הרוחות הללו, המשלימות את רוח האדם בכללותו. הרבה דברים שקורים באנושות, גם אם לא טובים, אפשר להתבונן על המניע שלהם, או השורש שלהם, או למה הכוח הזה נועד לשמש. התורה היא בעצם המפה של אורה, ארבע השאיפות הללו אמורות להתנהל בצורה הכי עליונה, הכי תכליתית, הכי בצורה האלוהית בעצם של השאיפות האלה. גם כל סיפוריה וכל מצוותיה של תורה מכוונים הם למגמה הזאת, המתפרשת על ידי התורה והנבואה הישראלית ומתרחבת ומתגשמת בחיים, על ידי השפעתה של התולדה הישראלית על התולדה האנושית הכללית. אז אני אסביר, תסתכלו, מה זה כל סיפוריה וכל מצוותיה? אתה לוקח עכשיו את הסיפורים של האבות. הסיפורים האלה, כתוב בספר הזוהר במדרש הנעלם, זה כתוב שם, אוי למי שמסתכל על הסיפורים של התורה בתור סיפורים בעלמה. זה סיפורים שהם באים לבטא את האידיאלים האלוהים, איך הם אמורים להופיע במציאות בצורה הכי עליונה שלהם. כל הסיפורים על אברהם, על יצחק, על יעקב, זה נועד להדריך את העולם. גנוז בזה השורשים הכי פנימיים של כל ההדרכה האלוהית בסיפורים הללו. אז וגם כל מצוותיה של תורה, מה הכוונה? כל המצוות הן מחנכות. כל מצווה יש בה צד חינוכי, צד שהוא נועד בעצם להדריך את האנושות. מכל מצווה ומצווה אפשר לקחת אין ספור הדרכות, מכל פרט שלה יש לה בכל מצווה גנוזים מלוחצים, מיליארדי מיליארדי אידיאלים אלוהיים. הם באים לעשות לאנושות גבולות גזרה, מה נכון, מה לא נכון, מה מותר, מה אסור, מה בונה, מה נקרא חסד, מה נקרא חסד של טומאה, מה נקרא כל ההדרכה של התורה היא נועדה להביא את העולם ללכת בדרך השם. מה שחז"ל אמרו, ש ולדווקא בו, כן, מהו רחום, אפתה רחום, מהו חנון, אפתה חנון. כל התורה היא בנויה על זה שאנחנו מתדמים אל השם יתברך, מתדמים אליו בהנהגה. וההנהגה שלו היא מתפרשת על ידי הסיפורים, ועל ידי המצוות, ועל ידי המידות, ההופעות האלוהיות. אתה לומד על אברהם אבינו לא בשביל ללמוד ארכיאולוגיה רוחנית, מה היה פעם. אתה לומד על אברהם אבינו בשביל שהאברמיות שבך תחשף. בשביל שמידת החסד שבך היא תופיע בעולם. והמידת חסד הזאת היא מה שאמורה להדריך את הרוח המוסרית, את הרוח החברתית, את הרוח, את כל ארבע, את הרוח הדתית. כל הרוחות הן יונקות באופן האידיאלי שלהם מהמידות האלוהיות. והלכת בדרכיו, כן? להתדמות אליו, להנהגה שלו, להנהגה האלוהית. כל הסיפורים וכל המצוות הם סביב הנקודה הזאת. אז הם באים להדריך את הרוחות, את ארבעת הרוחות האלה של האנושות, למקום שהם יופיעו בצורה האידיאלית שלהם, מנוקה מכל השיגים, מכל הקליפות, מכל הטעויות. אז אני חוזר עוד פעם, גם כל סיפוריה וכל מצוותיה של תורה מכוונים הם למגמה הזאת, לרומם את ארבעת הרוחות האלה, לצחצח את ה... להעלות אותם אל הגובה העליון שתבונה אליו השדרות האנושיות, כולן באחרית. כל המצוות המחנכות, ההופעות של האידיאלים האלוהים, זה הדרכה. אז עוד פעם, גם כל סיפוריה וכל מצוותיה של תורה מכוונים הם למגמה הגדולה הזאת, המתפרשת על ידי התורה והנבואה הישראלית, ומתרחבת ומתגשמת בחיים על ידי השפעתה של התולדה הישראלית על התולדה האנושית הכללית. כלומר, זה מופיע בכמה צינורות. זה הפירוש של התורה, התורה שבעל פה, הפירוש של הנבואה אל ההדרכה האלוהית, מה שהתורה מדריכה, כל הערכים, כל האידיאלים, וגם על ידי ההשפעה של האומה הישראלית. יש לה האומה הישראלית הופעה היסטורית בעולם, וההופעה ההיסטורית היא אמורה להיות הדרכה הכי חזקה אולי לאנושות. זאת אומרת, אנחנו משפיעים עליהם בדוגמה אישית, שיש עם כזה שהוא עם אלוהי, עם מוסרי, עם שחושף את שם השם, עם שחושף את החסד והגבורה והאמת בחיים. הדבר הזה זה הדרכה לכל הרוחות האנושיות. זה גם אחת הסיבות אגב לאנטישמיות, כי האנושות לא רוצה לקבל בהכרח הדרכה. כתוב בגמרא, עבד ניחא לי בהפקרותה, עבד נוח לו בהפקרות. הוא לא רוצה לקבל הדרכה אלוהית למקום שלו. כמו שהיום רואים שהאנושות היא לא רצה לקבל את ההדרכה האלוהית. והרבה דברים נלחמים בהדרכה האלוהית. מצמצמים אותה, מקטינים אותה, רוצים להראות שהחוכמה האנושית היא יותר נכונה וכו'. אבל במהות זה הנקודה. עם ישראל זה קונסוליה של השם. האנושות פוגשת את ההדרכה האלוהית דרך המצב האידיאלי של האומה הישראלית, דרך ההיסטוריה שלה, דרך הסיפורים של מה שהיא חוותה, דרך ההתגלות האלוהית שהיא חוותה. אפילו דרך הדתות שהן מחקות את היהדות, האסלאם והנצרות, באיזה מין צינור מסואב, אבל האנושות היא פוגשת אידיאלים אלוהים, כמו שאומר הרמב״ם, שמצד אחד הוא קורא לנצרות, הוא אומר, וכי יש לך מכשול גדול מזה, שהטעה רוב העולם לעבוד אלוה זולת השם, זה על ישו הנוצרי. מצד שני, הוא כותב אבל מחשבות, כן, בורא עולם, גבו, כן, ולא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי. ובדיעבד זה גורם לזה שהם גם נפגשים עם, יש להם איזה מין הכנה להופעה של מלך המשיח, הם כבר שמעו על המצוות ושמעו על זה, על הגאולה ושמעו על המשיח. אמנם הכל אצלם בציורים מצומקים ומצומצמים ובלי מצוות מעשיות וכו', אבל יש להם איזה הכנה לזה שזה לא יבוא להם משום מקום. אתם מבינים? זאת אומרת, הדתות האלה בדיעבד, הן עושות איזשהו הכנה כשיפגשו עם מלך המשיח באמת, אז יגידו, טוב, שקר, הנחילונו אבותינו וכו'. אז זהו. אז התורה היא באה ומצחצחת את ארבעת הרוחות, מרוממת אותם. זהו. יש שאלות, טענות, מענות, קושיות. אז אנחנו נעצור פה, בסדר? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.